אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
סוד הוא חוויה נפשית קשה ומייסרת. אנחנו מלאים בכאלה. בתקופות שונות של החיים, סודות. האזור המפורסם הזה בתוכנו, שגורם לנו לאגור את הרעל, את הטוקסמיה הזו בתוכנו, אזור הפחד מלא נעים וממה יגידו, אם רק יגלו את הסוד, אם הוא רק יציץ לרגע החוצה ויקרוץ. אבל הנה תפנית בעלילה, יש בו בסוד, בואו נהיה רק שנייה בעדו, יש לו חלק בהתפתחות ובהיווצרות חלקים מעצמי שלנו, בזכותו אנחנו הופכים אומנים בקומבינות של הסתרות, בג'אגלינג, במינלינג, איך אני צריכה להגיד את זה? מה מותר בחוץ ומה יישאר בפנים? הסוד והתגלית שלו הוא קצה של חוויה פנימית עמוקה. מה קורה לנו שם בזמן ההתכמסות? התכמסות, מילה של יצירת קפסולה, סוד כמוס לפרה ולסוס, קפסולה פנימית, אוי איזה מינה עדכנית. כי סוד הוא קצה חוט שמוביל את מסתורי הנפש. הסוד הראשון של ילד הוא ההבחנה בין פנים לחוץ, נפרדות, פרטיות, הצנאה. הרי לכל אחד מאיתנו יש מקום שהוא הכי סודי והוא הכי שלו. למשל המקום שמשם באות התפילות, אלה האמיתיות, הוא מקדלי בכזה. בואו ניגע בנושא היום, נושא הסודות וחשיפתם, ככה בקצת. כי סודות שמקשים עלינו נמצאים במודעות שלנו פה, לא רחוק, ממש מתחת לפני השטח התודעתי. הם הרי לא סודיים מאיתנו. באולפן שלנו אמיצה אחת, חני פיין, שעברה עם הסוד שלה תהליך של בוא הנה, בוא סוד לכאן, אני שולחת לך צליל מכוון. שנים היא הסתירה את הלקות שלה, והתחבאה ובושות ולהסוות. היא נשרפה מבפנים כשכל הילדות, לאורך כל הילדות והנערות, צחקו עליה, הביטחון העצמי והשאלה האם אני שווה, ירדו למדדי רצפה. היא גדלה בכאב של להרגיש אאוטסיידרית, לא מקובלת, דחויה בכיתה. כמה גובה מחיר ההסתרה. היא רק רצתה שלא יגלו ויחשבו שהיא רגילה. אבל לקחה צ'אנס ובפעולה רפואית ניתוחית, ניתוח ראש, בו הושתל שתל ששינה את חייה, הסוד נחשף. היא הסכימה לשחרר אותו לעולם. האוזניים שלה, מאז שהייתה ילדה, לא שמעו, לא שמעו טוב. שנים של ייסורים, הסתרה, תשובות לאחרים במצב של בערך, ניסיונות אין קץ לקרוס שפתיים, שיער שמסתיר את האוזניים. היום, חני פיין, how are you? Fine, thank you. קונדיטורית, אמא שיכולה לישון בשקט, גם כשדחפור עובד מתחת לחלונה, כשהיא מחליטה שהיא מתנתקת וחוזרת אל עולם השקט. אפילו הבן הקטן שלה יכול לשאול, אמא, את כבר בדממה? או שאפשר לשאול עוד שאלה? אומקדליבה, חושפים סודות ומתחילים לחיות. חוזרים אחרי הפרסומות. בוקר טוב, חני פיין.
בוקר טוב, אפרת.
את שומעת אותי?
כן.
אבל זה לא.
אני שכחי שאני גם רואה את השפתיים שלך, אני יושבת מולך.
נכון, ואנחנו הולכות לדבר היום על, על, על לקות, על דרך, על מסע, על הסתרה, על סוד. מה, נולדת עם מעצה פריאת?
נולדתי, אני בת בכורה, נולדתי לא שומעת. עד גיל 3 לא גילו שאני לא שומעת, כי הייתי בת בכורה.
מה, כי כאילו חוסר ניסיון של ההורים? כי בדרך כלל, את יודעת, בחדר תינוקות, ישר אחרי הלידה, עושים את הבדיקות הבסיסיות האלה, ועולים על איזשהו קשל, אבל אצלך לא עלו.
אצלי לא, אל תשכחי שזה גם היה לפני 30 ומשהו שנה.
תגידי באמת 30 וכמה.
38.
אוקיי.
עוד מעט הבן שלי מתחתן.
בשעה טובה, אוקיי.
ותראי, זה היה שילוב של גם לפני 38 שנה, וגם שילוב של בת בכורה, ושילוב של השמיעה שלי עד הייתה הרבה יותר טובה מהיום. היא התחילה מאוד מאוד טוב, והיא עם השנים ירדה.
אוקיי.
ירדה משמעותית, אבל אז היא הייתה מצוינת. כאילו, מה זה מצוינת? אני לא יודעת להגיד לך, זה מצחיק, אנשים שואלים אותי עד היום, מה, איפה את נמצאת בקו. אז היא הייתה באמצע ולמעלה.
אוקיי, יחסית ל...
יחסית לזה, אני כן נקראת לקויית שמיעה, כבדת שמיעה, אבל את יכולה לשמוע על הקול שלי שהוא רגיל.
נכון.
ובגלל שהתחלתי משמיעה מאוד מאוד טובה, אז הקול שלי ומתי שרוכשים בעצם את הדיבור, אז רכשתי אותו מצוין.
ואז בגיל 3 בעצם מתגלה, או שעוד לא מתגלה, מה קורה באזור הזה של גיל 3?
הגננת אומרת להורים שלי שלדעתה כדאי לבדוק אותי, כי אני לא מקשיבה בריכוז, אני לא נמצאת פה, אני לא נוכחת.
כאילו בעולם שלך כזה?
עולם שלי לגמרי. וזה נראה לה שיש מצב שאני לא שומעת. היא ישר ראתה את זה, בתור גננת.
לא הלכה לאיזה אוטיזם או משהו, בעיה אחרת. לא, לא, לא. מיד, יצרי איזו אישה מנוסה.
נכון, מיד היא אמרה, ואז ההורים שלי הלכו לבדוק, ו...
מה גילו?
שאני לא שומעת, שאני צריכה להרכיב מכשירי שמיעה.
תתתתם.
תתם, לגמרי תתם, כי זה בת בכורה, ואז לא היה את כל האמצעים שיש היום, שאנשים כבר מכירים ויודעים מה זה, זה היה לפני 38 שנה. זה נפל כרם ביום בעיר, בהחלט.
עכשיו, תראי, היית בת 3, נגיד 3 ומשהו, וזה מתגלם, אנחנו הולכות לדבר על סודות והסתרות וגילויים, והתמודדות עם לקות ושמירה בבטן של מידע שלא יוצא החוצה. אבל אחד הדברים שהמשמעות הגדולה שלהם בלהסתיר בילדות שלנו, זה מה השדר ההורי משדר לילד.
אז אני חייבת להגיד, בכתבה לא הדגשתי זה, ההורים שלי כל הזמן שידרו לי שאני רגילה, ואני אחת מכולם, ואין לי מה להתבייש, ונהפוך הוא רק לספר, אבל לא יודעת, זה לא היה אני.
כאילו לא.
לא הצלחתי לעשות מה שהם הדריכו אותי וכיוונו אותי. היו לי גם חברות שצפצפו ולא התביישו, והנה יש לי מכשירים ושכולם יראו. אני מאוד מאוד התביישתי.
כאילו חברות שלא שומעות אחרות,
נכון,
מתכוונת.
מאוד מאוד התביישתי, ממש. אבל יכול
לתאר קצת השנים האלה של ילדה שהולכת וגדלה, 7-8, אני מדמיינת, ילדה חרדית, נכון?
נכון, בית יעקב.
בית יעקבית, שמבינה שיש לה איזושהי בעיה גופנית, שזה לא בדיוק באופנה לספר את זה, לא רוצה.
בדיוק, לא באופנה, הרגשתי נחיתית, הייתי מאוד מאוד נחיתית, מאוד מאוד אאוטסייד, מאוד בשולי החברה, והרגשתי שבנוסף לכל, אני גם לא שומעת את בכלל איפה זה ממקד אותי. אז הסתרתי, פשוט הסתרתי, ולא סיפרתי, למרות שידעתי שיהודים, כי את יודעת, פתאום השיער אף ורואים את המכשיר, פתאום... למרות שאני שואלת הרבה מה, ואני הרבה לא מבינה, ואני לא צוחקת במקומות הנכונים, ולא...
לא מגיבה בקצב הנכון לסוף הבדיחה.
לגמרי, עד היום.
טוב, עכשיו זה כבר עניין של קרש ולג בעומר, אבל... אבל, אבל, אבל אלה שנים שאת ילדה מפתחת את האישיות שלה, ואת הביטחון העצמי שלה, ואת המיקום החברתי שלה, ואנחנו הרבה ניזונים מהאישור מבחוץ, שמביא אלינו
היה כוחות... היה ברצפה.
וואי.
זה היה ברצפה. למרות שההורים שלי כל הזמן שיתפו את המורות, וניסו שאני אשתף את החברות, וחברות באו אליי הביתה, הכל היה מאוד זה, אבל זה היה ברצפה. זה היה ממש ממש ברצפה. היה שלב שזה היה כל כך ברצפה, שגם העבירו אותי איזשהו בית ספר. עברתי בית ספר באותו
שם. בגלל הקטע החברתי?
כן.
די.
גם בגלל
כאילו הקטע החברתי. כאילו להקל עלייך, הנה באת למקום חדש?
כן, בואו נעבור, נראה מקום אחר, וזה היה באמת ברכה. המקום החדש, גם הפסטרתי, גם לא סיפרתי, אבל כאילו שם הרגשתי טיפה מעל מה שהרגשתי במקום הקודם.
שזה כבר טוב.
נכון, שינוי.
ואם אני מנסה להיכנס אל תוכך ולחיות את הסוד של כל השנים האלה בבית ספר הראשון, אז זה מניה כל יום של עוד תוספת ועוד תוספת של קושי מוסתר כזה, של משהו איתי לא בסדר.
לגמרי, כי המורות, כדי שאני אצליח לשמוע את המורות טוב בכיתה, היה משדר. משדר FM, היום הוא נורא נורא קטן.
כן.
אז הוא היה בגודל של ווקמן כזה. אז הוא היה בגודל של ווקמן כזה, והמורה הייתה צריכה ללבוש את זה, ולשים לעצמה כזה רמקול, כדי שנשמע אותה יותר טוב.
כן.
שנשמע אותה יותר טוב, ומאוד מאוד התביישתי בזה, למרות שהייתי צריכה את זה, אז הייתה מסתירה את זה מתחת לתיק שלה, ועושה כל מיני פעולות שלא יראו את זה. אז נוסף לקושי שאני לא שומעת, גם רגע, שלא יראו את המשדר של המורה, ושלא יראו זה, ושלא יראו זה, ושלא יראו זה, הייתי נורא...
כאילו כל סממן של שוני בי,
הייתי נורא, הגנתי על זה כמו באיזה ביצה כזאת, לא, שלא יראו, שלא ידעו, שלא ישמעו.
כן. היום שאת כאימא, תכף נדבר על היום, אבל אם את מנסה להיזכר או להיכנס לראש של ילדה, מה את צוחקת, כן.
לא, זה מצחיק אותי, כי זה כאילו היה ניגול אחר.
אבל זה היה.
זה היה, זה היה לגמרי.
זאת לבנה בתוך.
אני יודעת שזה חלק ממה שחישל אותי והפך אותי למה שאני היום, שזה מדהים, ואני לא מצטערת לרגע על שום דבר.
זה מדהימים החיים.
איך?
איזה מדהימים החיים.
כן, לגמרי.
נכון?
שזה קורה, את לא מבינה כמה זה טוב לך. אחרי זה את מבינה כמה הפכת לתשו אותך, מלטשים אותך כל הזמן, מלטשים אותך שוב ושוב ושוב, מלטשים אותך, ו... אני תמיד מאמינה שיש לו תוכנית בשבילנו שהשם יתברך יודע יותר טוב מכולם.
ממש, רק הוא יודע מה אנחנו צריכות לפתח כאן ומנקדו ההיא. ואז את מתחילה לגדול סמינר כבר עם הסוד הזה של אני, לעצמך דיברת, אני חייבת שנייה, לעצמך, אמרת, אני ילדה חירשת? לעצמך דיברת? אני ילדה...
לא אמרתי אני ילדה חירשת.
מה היה הביטוי? מה היה המלל?
ידעתי שאני לא. כבדת שמיעה, לקויית שמיעה.
אוקיי, אוקיי. היו לך גם חברות כאלה וגם כאלה?
אז זהו, בכיתה A, נפתח אז, אני לא יודעת אם שמעת עליו, אנשים בטוח שמעו על שמה קולנו.
ברור.
שמה קולנו, זה היה אי בתוך כל הסער הזה. אז זה נפתח, ואני הייתי מהתלמידות הראשונות, ושם הרגשתי אני.
יו, איזה תחוש.
אני, בנות כמוני, אני יכולה להיות מי שאני, אני יכולה לעשות קוקו. הייתי כל החיים עם קרה מכוער ומנפח.
שכאילו יעשה את המכשירים?
כן. ושם הייתי אני, הייתי, אז הייתי חנה לי, אבל הייתי חנה לי. כאילו, בלי הסתרות, בלי קליפות, בלי שום דבר.
תראי את השפת גוף שלך.
לגמרי, מרחבת.
פה באולפן, שאת מדברת את חנה לי האמיתית. איזה כיף זה להיות אני הכי קרוב אל עצמי.
לגמרי.
עכשיו רזיתי, אז אמרו לי שאני יותר קרובה לעצמי, כאילו בשלד.
שמה?
אני אומרת שרזיתי, אז אנשים אומרים לי, את יותר קרובה לעצמך. אבל נכון, זאת הרגשה נפלאה, נכון? כאילו להיות...
להרגיש שווה בין שווים, להרגיש, כן, אני לגמרי. שם זה היה באמת מדהים.
אז כאילו היה חלק של חני שהוא אני בתוך שמה קולנו, אבל כשאתה יוצא אל השדה החברתי, שהוא קצת שדה קרב, אני לא יכולה להיות אני.
נכון, אני לא מרשה לעצמי להיות אני. כי אני מונעת, אני ידעתי כל השנים שאני מונעת את זה מעצמי.
זה בשליטה שלך. זה
בשליטה שלי, היו לי חברות ומורות והורים כל הזמן. בשביל מה? למה? אנשים יקבלו אותך כמו שאת, אנשים יאהבו אותך כמו שאת, לא יודע, זה לא היה כנראה הזמן המתאים שהשם רצה.
זה מדהים גם שאתה שולט על זה, אבל כאילו אתה לא ממש שולט על זה, כי אתה לא יכול ללחוץ על כפתור ולהגיד, יאללה, אני מגלה.
לגמרי, נכון, אתה לא שולט על זה באמת. הנפש שלך לא מוכנה נפשית עדיין לתהליך הזה.
וואו, את יודעת שיש מילה שמתארת את זה בשפת הנפש, מילה נורא מתוקה, היא נקראת התכמסות.
וואי, יפה.
איזו מילה חזקה, שכאילו אתה גם מתכנס בתוך עצמך, וגם סוד כמוס לפרה ולסוס, ואתה כל פעם מוסיף על ההתכמסות הזאת עוד שכבה ועוד שכבה, והיא נהיית כאילו יותר ויותר רבה. אבל אז מגיעה איזושהי תפנית בעלילה. בת כמה את, כשמתחילים להיות איזה שהם בקיעים בסוד הזה שאת מסתובבת איתו?
לאורך כל השנים היה בקיעים.
שאמרו כאילו, יאללה, בואי נגלה ונשתחל מזה?
לא,
לא. אז על אילו פגיעים את מדברת?
לא, הבקיע האמיתי הגיע, תראי, אמרתי לך, ההורים תמיד אמרו, הייתה לי חברה מאוד טובה שליוותה אותי לאורך כל הדרך וניסתה, זה לא עבד. הבקיע האמיתי היה לפני 7 שנים.
וואו, זה, רגע, רגע, אז רוצה שנייה להבין.
אני קופצת מדי קדימה.
וואו, רגע, אז אני ילדת בית יעקב, שמה קולנו,
מתחתנת בגיל מאוד מוקדם.
מתחתנת, ובאיזה שלב צריך להגיד בשידוך שאני כבדת שמיעה?
מההתחלה, ההורים שלי סגנון שלא הסתירו שום דבר, מההתחלה אמרו, זה הבת שלנו, אתם רוצים, יופי, אתם לא רוצים, שלום.
זאת אומרת, הבחור, מותר לשאול, זה בסדר, כאילו, איזה מספר הוא היה בעלך בשידוכים?
בעלי היה הראשון.
הראשון?
כן.
אימאלה, וואו.
בעלי, באמת אני מאוד מתרגשת שאני אומרת את זה, בעלי מבחינתו לא יש משקפיים ולי יש מכשירים, זה מטורף.
איזה איש נשוי מה? כן. נכון?
כן, זה מטורף, זה נדיר, זה חריג וזה מטורף.
וזה עושה לך קול של... מטורף. הנה חני האמיתית עושה שם גולה של...
משהו תבח בי, והיה לצידי, ועדיין לצידי עד 120 בזרח השם, ולאורך כל הדרך.
אמן. זאת אומרת, לא יש...
וואה, את אני האמיתית. מי אני? בסדר, אז יש לי מכשירים, אז אני מרכיבה מכשירי השמיעה, ואז...
יו, איזה מזל שהתחתנתי פה.
אני אפילו יותר טובה
מן השם אחרות. כן. מזל. זה לא הפריע לו, זה לא מנע, זה כלום, ואתם מתחתנים.
נכון.
ואיך מתנהל הבית? את יודעת שפת הסימנים, אני מניחה.
אז יש שפה סימנים, אני לא יודעת כל כך טוב, זה שפה של חרשים, זה לא שפה של כבדי שמיעה, למרות שהיום גם כבדי שמיעה משתמשים בזה, תלוי באיזה רמה.
אני רק יודעת איך אומרים חרדי.
אה, באמת, יפה.
לגלות לך, לגלות לך? אז אני אראה לך. בדוק. תראי, המאזינים לא יראו, אבל עושים ככה. כאילו מושכים מהסנטר.
מזקן.
כן, שלי, שלי מומחה לשפת... כן, נכון, ככה. וזה המילה לחרדי. אבל...
היום אני מאוד מאוד אוהבת את השפה הזאת, אני חוקרת אותה, אני רוצה מאוד ללמוד אותה באופן מקצועי, יש לי המון חברות חרשות.
כן.
אז אני מאוד... זה.
אז החיים מתחילים, אז רק תני לי את הגאפ הזה של הסמינר, איפה למדת?
להגיד איפה למדת?
כן, למה לא? אנחנו פה שלום קדלים, ואנחנו מדברות...
מסילת השרים, זה בריסק, זה יידיש.
אוי, אז את מדברת יידיש.
היום פחות, כי הייתי שמה, זה היה בספר השני שלמדתי.
כן.
אז הייתי בית יעקב עברית, והיידיש, זה היה נורא קשה השפה עם השמיעה והכל.
וואו. אבל... יותר קשה לקרוא שפתיים של יידיש, מאשר של עברית?
ברור.
כן,
כי
לא.
כי זו שפה חדשה.
נכון, אבל גם המילים יותר מרוחות כאלה, לא?
מדברים מאוד בתוך השנים, כן, בהחלט היה קשה, אבל היה לי כיף נורא בבית ספר, אז זה קושי מתגמד כזה, אבל היה קשה, היה קשה השפה.
אבל גם, אני תכף נגיע עוד פעם לבעליך, הצדיק הזה, באמת, אישיות שאני מבינה שהיא אישיות מדהימה, אבל גם בשנות הנאורים של הסמינר, זה נשאר בגדר סוד.
סוד לגמרי. וואו. סוד לגמרי, למרות שידעתי חברות יודעות, ומדי פעם כן דיברתי איתם על זה, אבל לא דיברתי את זה בחופשיות, ולא סיפרתי, ולא... עדיין הייתי מקרה, והייתי עם המשדר אצל המורה שלא יראו, ו...
וואו.
מאוד מאוד קשה, וואו, כן.
וואו, וואו. ותכף אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור, אבל... ונדבר בחלק הבא על ההשתחררות הזאת, על התגלית הזאת, על כמה המשקולת יורדת מהגב שפתאום...
מטורף. אבן, אבן מהלב.
נכון.
לא, אני יודעת, אולי מהלב זה נקרא, אבל אבן לגמרי.
וואו, וואו. אז את מה? אז בואי נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לדבר על השבלב הזה של יציאה החוצה מהכבלים האלה.
מעולה.
אומקדליבה, אנחנו עם חני פיין, כבדת שמיעה, שסגרה, הסתירה סוד, והוא נפתח פרסומות. אומקדליבה, יום שני, אנחנו עם חני פיין. פיין זה השם מהבית, ככה?
כן,
זה השם של בעלך.
השם של כן, כן. היום.
אני מכירה פיין שהפכו להיות איתם.
אוקיי.
אז דיברנו בחלק הקודם של התוכנית על הלקות, על הכבדות שמיעה, ככה זה בעברית.
כבדת שמיעה, כן.
ועל ההסתרה ועל הסודות. זאת אומרת, סוד זה משהו שאנחנו מסתירים מאחרים ולא מסתירים מעצמנו. זאת אומרת, הוא כל הזמן מקשה עלינו ומקשה ומקשה. ואת אומרת, ילדות, נערות, רק לפני 7 שנים ואת בת 38, את מחליטה לעשות בעצם מהפך. שאתה אצלך, זה עניין של שמיעה והסתרה, אבל הלוואי שכל מי מהמאזינים ששומע אותנו, יש לו איזה משהו להסתיר, ייקח מזה. אז מה את עושה עם עצמך? מה קורה שם בבפנים? אל תתני לי את התגלית של החוצה, אלא תני לי את המערכים הפנימיים שקודמים להחלטה שלך לצאת עם זה לשוק. תרתי משמע.
תראי, אני אספר לך, אני יכולה לספר לך מה אני עושה, מה המקצוע שלי,
בטח.
זה קשור לזה. אני בעצם קונדיטורית, מעבירה סדנאות בתחום הקונדיטוריה, האפייה והבישול.
למה בחרת בזה אגב?
האמנות של זה, היצירה, הסיפוק בללמד, אני מאוד מאוד אוהבת ללמד, שנשים מצליחות ליצור עוגות או קינוחים או דברים לשבת או לאירועים, זה ממלא אותי בסיפוק שבזכותי הם עשו את זה. אז למה אני מספרת את זה? כי למדתי, העברתי סדנאות ולא סיפרתי כלום, שאני לא שומעת.
גם לנשים שהיו נוכחות בסדנה?
גם לנשים בסדנאות לא סיפרתי, וזה היה נורא, נורא, זה היה נורא.
כאילו, את לומדת מול כיתה.
נכון.
ומה, ואם מישהי שואלת ולא קראת את השפתיים שלה, כאילו, את קוראת בפדיחות של הבושה, של הבושה של הפדיחה.
אז היא חושבת ש... אז אני אספר לך מה היה. בעצם לקחתי את האחריות שאני צריכה לשמוע אותם עליי. במקום שהם ייקחו את האחריות שהם צריכות להסב את תשומת ליבי, הכל היה עליי.
וואי.
עד שפעם אחת חברה שלי השתתפה בסדנה, והיא אומרת, חני, את יודעת מה מספרים עלייך? הבנות אומרות שאת כל כך אוהבת את הפטיפורים, שאת פשוט לא שומעת.
שאת מסונברת ומרוכזת בפטיפורים.
שאני לא שומעת. וזה היה לי נורא, כי ידעתי שבנות חלק כנראה קורות לי ואני לא שומעת, זה היה מאוד מאוד קשה. לפני 7 שנים, בוא נגיד, עד לפני 10 שנים, אני לובשת מכשיר שמיעה באוזן ימין, ובאוזן שמאל הייתה לי איזו תקופה דלקת באוזן, הורדתי את המכשיר, ושהדלקת חלפה כבר לא שמתי את המכשיר בחזרה.
זאת אומרת, את רק שומעת באוזן ימין עם מכשיר?
עם המכשיר, למרות שאני צריכה לשים גם מכשיר באוזן שמאל. לא שמתי כי כבר האוזן התרגלה בלי, והיה לה כיף בלי, והסתדרתי עם אוזן ימין. עם השנים אוזן שמאל ניתה כבר לכיוון חרשת.
כן.
אז דיברו איתי על שתל, את יודעת מה זה שתל?
בטח.
שתל שעושים ניתוח בראש, ואני לא רציתי. ולפני 7 שנים הצליחו לשכנע אותי, ישמע קולנו, ההורים, חברות, בעלי, שאני חייבת לעשות את זה, יהיה לי כדאי. הלכתי ועשיתי את זה, וכשעשיתי את הניתוח, אז אחרי הניתוח, פגשתי קלינית תקשורת. במיפוי עושים, אחרי הניתוח מכוונים לך את התדרים לאט לאט, לא מדי, שלא יהיה לך בום כזה, כי השמיעה של השתל נורא חשמלית.
אז, עם התחתית כזאת?
כן, יותר, בוא נגיד, היום אם אני מספרת לך, היום יש לי אוזן ימין מכשיר שמיעה, שומעים את הקולות הכבדים יותר. באוזן שמאל, בשתל, אני שומעת את הקולות ציפורים מצייצות, ברז.
כאילו, את רוצה ציפורים, את מפנה את צד שמאל לעולם. אם את רוצה משהו יותר, זה, את מפנה את צד ימין, הבנתי.
השילוב ביניהם יוצר שמיעה מעולה בשבילי.
וואו. מוזיקה, איפה את שומעת מוזיקה? בימין או בשמאל?
אז זהו, מוזיקה אני שומעת בשמאל, בגלל שבשתל יש לי בלוטוס.
אה, זה מה שיש לך כאן על הצבא?
נכון, זה מדהים, הטכנולוגיה שיש שם זה מדהימה.
ובשבת?
לא, שבת לא.
שבת את משוחררת ממוזיקה,
ממוזיקה, כן. לא, אני מלבישה, לובשת את השתל,
כן.
אבל מוזיקה לא. המוזיקה פשוט משדר, הבלוטוס הזה, אני יכולה לדבר איתך בטלפון, אני שמעתי את זה ישר לשתל, שזה מדהים.
מדהים.
טכנולוגיה מטורפת.
שיאו.
אמרתי לך, פעם לא היה מה שיש היום. היום לאנשים לא שומעים, יש הרבה הרבה הזרים וטכנולוגיה מאוד 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 שטבח ברי עולם.
המצאות מדהימות, הלוואי שהן יכולות לכוון מה אנחנו שומעות להרגיש, מה אנחנו ברוכות להלב, מה אנחנו לא רוצות לשמוע, כמו שמיעה סלקטיבית של ילדים.
אז היום אני רכשתי לעצמי שמיעה סלקטיבית, אני כאילו מקדימה לך את המאוחר, אבל היום אני הגעתי להבנה שאני בעצם יותר כיף לי ממך, למה? כי לי יש און ואוף. אני יכולה לשלוט על השמיעה, אני יכולה להדליק את המכשיר או לחבות. בן אדם שומע, צריך לשמוע כל הזמן. שזה מתיש.
חני, את אומרת פה משהו כל כך חזק בעיניי, אמונית, כאילו, אלוקית.
כן.
אני זוכרת שפעם אבא שלי סיפר לי שהוא בא להקליט משהו באיזשהו אולפן של מישהי, שהאולפן שלה, אולפן מאוד משוכלל, אבל היא עיוורת, היא עיוורת, והוא נכנס לאולפן, והוא שם את האוזניות, והיו לו דפים עם טקסטים, ואז הוא אמר לה, סליחה, אפשר בבקשה להדליק את האור? כי היא לא הייתה צריכה את האור, היא עיוורת. ואז היא אמרה לו משפט מאוד חזק, שזה עושה לי מה שאת אומרת עכשיו. אז היא אמרה לו, כן, סליחה, שכחתי שיש לך מגבלה.
ממש ככה, זה מטורף.
מבינה, את מבינה?
מטורף. וואו, כי תחשבי על זה שבלילה, אני פשוט מורדת המכשיר, והבן שלי הקטן כבר אומר, אמא, אז עכשיו את כבר בדממה? הם כבר יודעים... אני אומרת לעצמי, איך בן אדם שומע מסוגל לשמוע כל הזמן, ריבון כל העולמים.
ממש, אני צריכה להגיד, תאהבו את השקט.
כן, תאהבו את השקט. שקט זה דבר כזה ממכר וכזה יפה.
וכזה מוציא מתוכך את כל הקסם שהקדוש ברוך הוא שתל, אפשר לשמוע את הדברים הנפלאים שלנו רק בשקט הזה.
נכון.
אז יש את הניתוח, ואז יש אמרת קלינאית תקשורת, כן.
והיא קולטת שיושב לי על הלב, כמו שאמרת בהתחלה, אבן. מה זה אבן שגדלה מיום ליום?
יוק.
היא מבינה שאני חיה, שאני אישה עם ילד, נשואה עם ילדים, ואני מעבירה סדנאות לנשים, פגשת מאות נשים, פגשתי עד אז מאות נשים, ואני לא מספרת שום דבר.
וואו.
וכאילו, יש לי אחריות נורא נורא כבדה.
והסוד כל פעם עלה במחשבה, יאללה, אני משתחררת מזה,
כן,
או זה כבר לא
כן,
היה כל שם
הזמן,
כל הזמן.
כן, כל הזמן, חברה, אימא, כל הזמן. תספרי, את לא מבינה כמה זה שחרר אותך, זה לא היה הנקודה. היא מה? כנראה, הקלינית תקשורת עצמה, לא יודעת, זה היה אז הנקודה ש...
מה היה במילים שלה, שהיא מצליחה להמיס את הסוד?
היא אומרת לי, א' כל, את צריכה לשחרר אחריות שנשים, שאת תשמעי נשים משלהן, לא שלך. הן צריכות להסב את תשומת ליבך, אם הן רוצות שאת תשמעי אותן, והן רוצות שאת תשמעי אותן, כי הן רוצות שתעזרי להן בעוגות, או תעזרי להן ותגלי להן סודות, אז תספרי להן, ואז זה יהיה אחריות שלהן, וזה לא יהיה עול כבד עלייך.
תראי מה זה, העוגות? גרמו לך לגלות את הסוד. כאילו, השיר חנה להופעה קטנה, זה עלייך, זה פשוט עלייך, מדהים. אבל זה לא, זה הנתינה לאחר, והביחד, זה שחרר אותך.
היא פשוט לא ויתרה לי. היא תמיד הייתה אומרת לי, טוב, עכשיו אני התלמידות, את מתאמנת עליי.
איך להגיד את זה?
איך להגיד. והיא הייתה שואלת אותי, נו, סיפרת כבר, סיפרת כבר, סיפרת כבר?
והיית עושים אילוסטרציה כזאת בכאילו?
כל הזמן, כי בגלל שהייתי צריכה להיפגש פעם בשבוע, פעם בחודש, אני כבר לא זוכרת בהתחלה, נראה לי פעם בשבוע, אז היינו מפגשות הרבה.
כן.
אז היינו מדברות על זה. היא הרגישה שהיא חייבת לשחרר אותי מזה. שהיא צדקה, החיים שלי מתחלקים ללפני ואחרי.
מה, ואז את זוכרת, יכולה לתאר לנו את היום הזה, שבו את מגיעה לקבוצה וטטטטם אומרת
להם? לגמרי, טטטטם, כי ממש כתבתי לעצמי מה להגיד להם, והסמקתי וגימגמתי, וראיתי שהם כל כך...
מה, מה אמרת? לא רגע, אל דלגיל אל הקטע הזה, מה אמרת? מה אמרת?
אמרתי, א', כל קבוצה היא חדשה, כי אני לא עושה קורסים, אני עושה סדנות חד פעמיות.
Okay.
אז כל קבוצה היא חדשה, יש בנות שהכירו אותי מלפני, אז אמרתי להם שלום, קוראים לי חני פיין, ולפני שאנחנו נתחיל, אני חייבת לשתף אתכן, שלמרות שלא רואים, יש לי בעיית שמיעה.
איזה יופי, איזה יופי, כי את יודעת, כי לך יש בעיית שמיעה, אבל כולנו מסתירים כל הזמן דברים.
זה שחרר אצלם כל כך הרבה, את לא מבינה.
את זוכרת את הפרצופים, את הבעות פנים של הרגע הזה?
וואו, אז היא נורמלית, אז היא רגילה, יש לה גם בעיה, זה בסדר.
יואו, מה זה?
זה כל כך, עשה את זה כליל יותר, קירב יותר, היה הרבה יותר פתוח.
אמיתי, זורם, יאללה, נו, בעיה, אבל חולקים אותה, וכולנו באותה סירה של חיים.
לגמרי. ואם אתם רוצות שאני אשמע אתכן, אז תסבו לי את תשומת ליבי.
יאו.
כזה קל ומשחרר.
יאו. אפילו עכשיו כשאת מדברת על זה.
אני מחייכת.
נכון?
לגמרי.
כי זה רגע מכונן בחיים, וזהו, משם את כבר יכולה להגיד משם, למקולת, לגננת, לכל מי שבחייך.
משם, עד שם, תמיד הייתי, אני לובשת מטפחת, אז הייתי מסתירה את המכשירים עם המטפחת. משם שמה פס על העולם אדום, מי שיש לו בעיה שיקפוץ. ואני פשוט הולכת שרואים לי את המכשירים.
יו.
כאילו, זה אני. מי שרוצה שיהיה איתי, מי שלא. הכל טוב, תלך.
ואת כאילו קצת, ברגע שאנחנו מגלות את הסוד, אתה ברור שזה משחרר והחיים משתנים, ואת כאילו יותר קלה בקילוגרמים.
לגמרי.
אבל את כאילו גם מעבירה את האחריות על האחר.
לגמרי.
האחריות היא לא רק שלי כבר בהסתרות האלה, אלא גם אתה חלק מהחיים שלי. עכשיו בוא נראה איך אתה מתמודד. יש כזה משל של החפץ חיים ש... אישה רואה שהבעל לא ישן טוב בלילה, הוא מסתובב, הוא מסתובב, שאלת אותו, מה קרה? אז הוא אומר, אני חייב כסף לשכן, ואין לי איך להחזיר לו. אז היא פותחת את החלון, האישה החכמה הזאת, והיא צועקת לשכן, חיים, בעלי חייב לך כסף? אז הוא אומר לו, כן, אז הוא לא יחזיר לך. והיא סוגרת והיא אומרת, עכשיו הוא לא יחזיר לך. זהו, זה כבר הפכה להיות הבעיה שלו, עכשיו הוא לא ישן. אז כאילו, נותן לנו כאילו שוטפס כאלה עם האחרים, נכון?
נכון.
את גם עושה סיורים בשוק מחנה יהודה? זהו,
הסיורים התחילו בשנה האחרונה, תתפלי לשמוע, בקורונה.
מה את אומרת?
בקורונה
לא פתאום... לא לחרשות, לא לכבדות שמיעה.
לא, לכולם. לכולם. בקורונה פתאום אין סדנאות. אי אפשר להיפגש.
נכון.
והשוק עדיין כן עכשיו מרחב פתוח, אוכל,
זה קורונה. זה רעיון שלך?
לא.
זה גאוני, כי זה מרחב פתוח, ואפשר לעשות...
לא, אני פשוט עבדתי לפני כמה שנים בתור קונדיטורית באיזה בית קפה בשוק.
כן.
ומאז השוק, זה הפך להיות הבית השני שלי. אני קונה תמיד את הילד שם, זה הצבעוניות והריחות והטעמים, מי שלא היה שם, לא מבין, זה משהו מטורף. אז אמרתי, למה שאני לא, אני יודעת שיש אנשים שעושים סיורים, למה שאני לא אעשה סיורים גם לתלמידות שלי, לעוקבות שלי, למי שרוצה? ואני עושה סיורים רק לנשים. ובקורונה נוסף לסיורים קושי של המסכה.
אוי, לא, אז את לא יכולה לקרוא שפתיים.
אני לא יכולה לקרוא שפתיים. אני כן, יש אנשים שאני כן מבינה עם המסכה, אבל הרבה אנשים לא, וזה מטורף, זה מתסכל. כאילו העברנו, אני גם נמצאת עכשיו בקבוצת נגישות, שאנחנו עובדים שאם יש חוק, צריך שכולם יעמדו בחוק, חוק של התמלול, אם את יודעת מה זה.
בטח, נכון, כבדי שמיעה, יש אישור חוקי שעכשיו...
להוריד את המסכה, נכון. אם את במרחק 2 מטר ממני, ואני לא שומעת, את מחויבת להוריד בפניי את המסכה. לא כולם מורידים.
תראי לך שוטר אומר לך משהו, ואת אומרת לו, ני, אני לא שומעת.
הבעיה שאת יכולה להוריד את המסכה ולא אני.
אוקיי. ובסיורים האלה, באות כל מיני אנשים שרוצות לראות את השוק, אני מניחה.
נכון, לטעום את השוק.
ובעצם את מעבירה אותם חוויה של, את משתמשת בנושא של...
אני גם שמה מספרת, כל סיור אני מתחילה ומספרת שאני לא שומעת, שידעו, כי נוסף לזה עכשיו המסכה, אז אם אני אצטרך, אתם תצטרכו להוריד בפני את המסכה, וזה בסדר, אתם לא תקבלו דוח ולא תקבלו שום דבר, כי מותר לכם להוריד בפני את המסכה. גם לבעלי דוכנים ולמוכרים, אני אומרת שוב ושוב ושוב, עד היום, כי עכשיו הם גם עדיין נסתמים במרחב סגור.
כן.
אז אני מתעקשת על זה, כי איך אמרה לי חברה, את לא מתעקשת בשביל עצמך, את מתעקשת בשביל כל אנשים החרשים והכבדי שמיעה, שידעו שיש דבר כזה שאנחנו קוראים שפתיים, וקשה לנו לשמוע בלי לקרוא שפתיים, וקשה לנו לשמוע עם מסכה. ממש קשה.
מדהים. חייבת לשאול על הילדים שלך, יש לך בכל מיני גילאים, נכון?
כן.
איך הם מאז התגלית של לפני 7 שנים, כי גם עליהם עבר איזשהו שינוי? כי אם אמא הייתה לא ידועה בשכונה, שכונה חרדית, ירושלמית?
כן, שכונה חרדית, ירושלמית.
אז לא ידעו, ופתאום זה הולך ומקלף קליפות של צלופנים, ופתאום יודעים שחני פיין, היא כך וכך, אז גם עליהם, בחדר, בבית ספר, ואיך הם הגיבו לזה שפתאום...
אז זהו, שאני חושבת על זה, הם הגיבו לזה, כי הם ראו שאני כל כך טוב לי עם זה, ואני כל כך מאושרת עם זה, זה כל כך עושה לי טוב, אז הם הגיבו בשחרור ובזרימה לגמרי.
איך הילדים קוראים אותנו?
הם גאים בי.
וכאילו, אין להם בעיה עם מה שאנחנו נחליט, ואנחנו עם ביטחון בהחלטה הזאת.
תלוי איך שאנחנו משדרים.
נכון?
לגמרי איך שאנחנו משדרים.
את עדיין פוגשת נשים... אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם אנשים שצריכים עזרה בדיוק בתחום שאנחנו...
נכון.
נכון?
בגלל שאני מתמודדת, נשים מרגישות יותר פתיחות לספר בפניי את ההתמודדות שלהן. בלי קשר, היה לי גם, עם קשר, סיור בשוק לשלוש בנות חרשות, כבדות שמיעה. וואי, זה היה... זה מטורף. הן מדברות שפה סימנים. כן. אני עדיין לא מדבר שפה סימנים לגמרי. אבל... דיברתי יותר חותך וברור, ותרגמתי בעצם מה שבעלי דוכנים סיפרו. נכנסנו לחנות של שוקולד, אז הוא סיפר על השוקולד, אז אני אמרתי לו, רגע, אתה אומר משפט, אני עוצרת אותך, אני מתרגמת להם. כל כך נהניתי שהם יכולות לחוות את הסיור הזה, בלי מגבלה, כי ממש כמו בן אדם רגיל. זה היה ממש...
זה, את המשפט הזה כמו בן אדם רגיל? מה?
זה לא לגמרי.
לא, את מחייכת, אני חושבת שאת מבינה מה אני רוצה לשאול, כאילו, תמיד כשיש איזושהי מגבלה, בואי נתחיל את זה הפוך, האדם תמיד רוצה להיות שייך כמו כולם. זה צורך בסיסי, זה מובא בלשון חז"ל, וזה גם מובא בפסיכולוגיה המודרנית, תמיד רוצים להיות שייכים, ולהיות חלק מה, כי זה הכבוד, וזה הנפש וכולי. אז בזה שאת גילית את הסוד, את כאילו אומרת, זה עוד יותר, אני מתלהבת מהשחרור, זה כאילו אומר, אני כמו כולם, אבל אני גם לא כמו כולם, וזה כמו כולם לי, כאילו.
וזה בסדר, זה הכי טוב לי.
כן.
הכי טוב לי.
בדיוק. אז מה ההצעה שלך בתור כזאת למודת ניסיון? לא משנה עכשיו כבדות שמיעה, או עיוורון, או איזשהו סוד, אתה תרבה בחברה שלנו, יש לא נעים ומה יגידו, אנחנו עם הדגלון הזה, אחי... אנחנו כל הארץ, זה דגלים של לא נעים ומה יגידו. מה... אגב, דנתי את זה איזה יום לקרף זכות, אני חייבת להגיד לך. כי אני חושבת שהחברה הדתית, יש בה המון ערבות הדדית של כל ישראל ערבים זה לזה.
נכון,
ואהבת לרחה כמוך. ודווקא אני חושבת שההסתרות שלנו, שאפשר כאילו לצחוק עלינו בזה, הן באות ממקום מתוק שכאילו כולנו יחד. אז, אבל אנחנו לא מצלים את זה אולי מספיק לטוב, כי אם הצרות שלי זה הצרות שלך גם, אז בוא נגלה את זה ונחיה יותר בכיף. מה
שמי, אני יודעת שהיום זה הרבה יותר נהיה אחרת, פעם הרבה יותר היו מסתירים, היום גילו ש... כמה שתנסה, אין לך ברירה. אנשים ידעו וישמעו והכל. אז מה בעצם את רוצה שניתן מה? טיפ?
טיפ, כן, בואי ניטיב עם אנשים ש... שומרים בבטן, הכרתי בחורה לא מזמן, שהייתה לאיזה בעיית בריאות, שהיא ממש הלכה וניתה רווקה מבוגרת, כי היא לא הצליחה לחשוף את הסוד, לא לחברות שלה, ולא לאלה שיש בהן. פתאום זה השתחרך, פתאום החיים יפים, פתאום אתה חי בלי הצ'ימידן הזה על הגב. מה השלב שאתה צריך לעבור?
תספרו ותתפלאו כמה יקבלו אתכם הרבה יותר בגלל השיתוף. כפול ומכופל.
וואו.
כפול ומכופל.
חני.
כאילו שאתה מתמודד, והנה, אתה מתמודד ואתה עדיין חני.
ואתה שותף עדיין... ומשתף.
כן. וואו. אתה כל כך מואר ומהיר, שאוהבים אותך יותר.
אני יודעת שנגמר לנו הזמן, אבל כאילו קורה משהו לפחד של הלא לשתף, שהוא ברגע...
מתמוסס.
מתמוסס.
לגמרי.
איזה נס. תלנו חרוז.
לגמרי, אבל איך אומרים, השם יש לו את התוכניות שלו, הוא החליט שבזמן הזה וברגע הזה אני אשתף, ומאז הכל ישתחרר.
אז אולי צריך להתפלל לרגע הזה.
ממש.
נכון?
כל הזמן.
ממש.
ולהאמין שמה שהוא רוצה בשבילנו זה הכי טוב שיש.
וואו, חני פיין, it's such a fine talk with you, ממש, תודה רבה.
תודה לך.
שתשמעי מלא בשורות טובות.
אמן.
ותבשרי בעצמך, ותהי כזאת של ביחד, תודה רבה.
תודה לך שהבאת אותי לפה.
שמחה, להתראות. אומקדליבה, סיימנו, אוריה כימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, כן... ניתן לחשוב שכל סוד, כל סוד עתיד להתגלות, ושסודות יש להם מין דחף לצאת החוצה, גם כשהם לא נאמרים, הם מרחפים מעלינו. מי שעיניים לא לראות ואוזניים לא לשמוע, משתכנע במהרה כי אף בן אדם לא באמת יכול ורוצה לשמור סוד. מי ששפתיו חתומות מפטפט בקצה האצבעות, הסוד המוסגר מחלחל מכל נקבובית של עוד. אור. אני מקריאה את זה מתוך מאמר שכתבה דוקטור הילית אראל ברודסקי, סודות שלא סיפרתי אפילו לעצמי. אומקדליבה, יום נעים.